אני לא משנה כל ההיסטוריה שלה, זה קרה לנו בפעמים הקודמות, אבל מהרגע שהיא נאבדת במקום שהיא נאבדת, היא שם יושבת על העצים ומחכה שמישהו יגאל אותה, מאז כל מי שנוגע בה היא משקרת אותו, היא גוזבת אותו, היא גונבת אותו, היא עושה לו כל הדברים הכי נוראים, והיא הצדיקה, והם כולם לא בסדר. איך זה נקרא בסיפור? יש רמזים בסיפור שהוא נותן את הנקודה ככה, הוא מראה איך שבעצם היא הייתה הכי בסדר והם כולם היו, הם כולם רציתי שחפתות אותה. והאפשרות היחידה להימלט מהידיים שלהם הייתה בצורה כזאת. אבל יש פה גם היגיון פנימי. היגיון הפנימי שייך לממשל, למעשה הבת של הקיסר, דיברנו בפנים הקודמות מה זה הקיסר ומה זה המלך ומה זה לראות שתי רשמים, איך מופיעים באותו סיפור גם קיסר וגם מלך, בדרך כלל המלך והקדוש ברוך הוא. מה זה גם קיסר וגם מלך? המושג של הקיסר והמלך זה כמו שיש קצת דומה מה שיש בזוהר הקדוש, הצוערים של הקדוש ברוך הוא, בעצם גם בתנ"ך. בזוהר מופיע, בין התוארים של הקדוש ברוך הוא מופיע, אי הוא סובב כל עלים ואי הוא ממלא כל עלים. זה שני תוארים שכל אחד אומר משהו אחר, סובב כל עלים מרמז על האינסוף, על הטרנסדנט, על מה שמעבר. ממלא כל עלים זה האלוקות האימננטית, מה שנמצאת בתוך כל אחד, ממש. האלוקות שבתוך כל אחד מאיתנו, בתוך הדומם, בתוך הצומח, ובתוך כל העולמות. בסיפור ככה זה תמיד הקיסר הוא נתפס כאימפרטור, כמלך על כזה. המלך הוא כבר מלך. אבל בכל אחד מהם יש ביטוי, כמו שאומרים, בתוך המציאות. למלך יש ב... ולקיסר יש בת. הבת של הקיסר זה בעצם המציאות של העולם. ועל זה דווקא לא דיברנו, זה חייבים להשלים, לסגור קצוות. זה שאנחנו נכנסים לתוך כל המהלך. במציאות של העולם יש שני דברים. יש מצד אחד, יש את מה שנקרא שכינתו של הקדוש ברוך הוא ששוכנת בתוך המציאות. אבל יש את המציאות עצמה. עצם המציאות. עצם המציאות, איך נקרא לזה, ההגברת, הדוממת, הלא רלוונטית כמו שאומרים, הסתם ככה. כן, מישהו אמר פעם, מה זה מלאך מיכאל? הוא אמר, מה אתם לא מבינים? מיכאל זה מלאך של חסד. יש אהבה להשם, אז יש לזה ביטוי במלאך ישראל. יש יראה מהשם, יש לזה ביטוי במלאך גבריאל. אבל מה זה אבן? זה הוא לא מבין. הוא מבין מה זה המלאכים, אבל מה זה אבן? זה הוא לא הצליח להבין. אמר פעם, אחד מהגדולים אמר לי. האמת שזה הפתעה הכי גדול. דווקא המציאות הגשמית, הפיזית, ואותו דבר בכל עולם, אני לא מדבר דווקא על עולם, עולם פיזי, בכל עולם, הכלים של העולם, הגבול שלו, מה שכביכול, מה שלא היה כלול במקור בגלל שזה נמוך. כן, מה שהיה, תמיד מה שהיה כלול במקור זה החיות, הרשמה. אנחנו תמיד מדברים על זה שכל הבהימות, השורש שלהם זה לפני שור שבמרכבה. וכל העופות לפני נשר שבמרכבה. מה כמו שיש להם שורש, למה יש שורש? לנפשות. לנפש של הבהמה יש שורש בשור שבמרכבה. השור שבמרכבה הוא מלאך. ובתוך הבהמה יש מלאך שהשתמשם וירד עד שהוא הפך להיות נפש של בהמה. אבל מה עם הגוף של הבהמה? זה שכחנו. מה עם זה? זה ביטוי של כוח האינסוף. שום משהו פחות מזה לא יכול ליצור דבר גשמי. משהו רוחני יכול לתרגל את עצמו לרוחניות יותר נמוכה, אבל הוא לא יכול לתרגל את עצמו לדבר גשמי. דוגמה יש לנו משלמה המלך, שמדבר 3,000 משל. וחכמי הדורות אמרו שהכוונה היא שכל משל הוא הוריד ב-3,000 מדרגות יותר ממנו. כל רעיון, לא כל משל. הוא שם איזה משל, והמשל הוא עדיין גבוה מדי, הוא שם על עוד משל. וככה הוא יכל להעביר את אותו רעיון בטהרתו 3,000 רמות יותר נמוך. אבל תארו לעצמכם ששלמה היה נדרש ליצור מהרעיון עבד. הוא היה יכול? שום אחר. הקדוש ברוך הוא יכול. זאת אומרת, דווקא הדבר הכי קשור, שכביכול אין לו שורש, אין לו התחלה, אין לו סוף, אין לו... הוא ביטוי של הכוח הגבוה ביותר. ובשביל זה באמת הופיע, כך מופיע בספרים, בעצם שום שם, כתוב בזוהר, שום שם ושום תואר לא מתארים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו קוראים לו בשמות כי הוא הרשה לנו לקרוא לו בשמות, זה מה שהשם מתאר אותו. שום לא יכול לתאר אותו. אפילו כשאומרים שם הוויה, אז עדיין ברבות מוגבל זה מה שאנחנו מבינים שזה הוויה. לא דווקא הוויה גשמית, הוויה רוחנית, הוויה אלוקית, אבל יש איזושהי תפיסה שלנו מה זה אומר הוויה, מה זה אומר קיום, מה זה אומר הוויה, הוויה זה יותר עדיף מקיום. אבל יש מחשבה תפיסה בכלל, אנחנו אומרים, בשום צורה. אבל יש רק מילה אחת שהיא יותר מדויקת מכולם, היא גם לא מתארת, היא בכלל לא מתארת, היא לא מתיימרת לתאר אותו, היא מתיימרת לתאר רק את המעשים שלו. זה המילה הבורא. כשאני אומר את המילה הבורא, אני לא יכול להתכוון, כשאני אומר חסיד, או חכם, או נאמן, או גיבור, כל מיני תוארים שכתובים בתנ"ך ובדברי חז"ל על הקדוש ברוך הוא, אם אני לא אומר על מי אני מדבר, תמיד אפשר, אני יכול להגיד את זה גם על אדם. אז אצל בן אדם זה יהיה בקטן, אצל הקדוש ברוך הוא זה יהיה ענק. אבל כשאני אומר בורא, אף אחד לא חושב שאני מדבר על בן אדם. אף אחד לא חושב שאני מדבר על מלאך. ואף אחד לא חושב שאני מדבר על ספירה. אם אני אומר בורא, אז זה רק בורא. עכשיו, מה נברא? המושג בריאה תמיד הולך על הגשמיות, על הקיום, על הגבול. האורות נאצלו, נמשכו, נוצרו. אבל המושג בריאה, כתוב ברמב"ן, על בראשית, ויש מעין. הישות נבראת. זאת אומרת, אם מדברים על הייצוג של הקיסר בתוך המציאות, זה בעצם הבריאה. אז על זה דיברנו, הבריאה, אפשר להסתכל עליה כמו שמסתכלים על בן אדם שמכירים אותו, כמו שמסתכלים על בן אדם שלא מכירים אותו. אם אני לא מכיר, אז אני רואה כובע, אני רואה משקפיים, אני רואה בגד, אני יודע. אם אני מכיר אותו, אז אני רואה מצב רוח, אני רואה השתקפות של הנפש. כי יש לי פרמטר, אני רואה, כל אחד אני רואה, אבל ככה אני רואה איפה הוא היום. כשאני לא מכיר אותו, אז אני מיד נסחף לדברים חיצוניים, כי המבט שלו לא אומר לי כלום, אולי הוא תמיד כך. אני לא יודע. אולי עכשיו הוא חיצון, הוא נראה לי עצום, אבל אולי זה המבט השמח ביותר שיש לו. אז כשאני לא מכיר בן אדם, אני תמיד מסתכל את החיצוניות. אפילו כשאני מנסה להסתכל על הפנימיות, אז אני קובע שאולי זה יותר פנימי של חיצוניות. כשאני מכיר אותו, יש לו יותר סיפור. וכשאני מסתכל על העולם, אז אפשר להסתכל על העולם עם הכרה, אפשר להסתכל על העולם בלי הכרה. אני מסתכל על העולם בלי הכרה, אני רואה קורנר, אני רואה מטרליזם, אני יכול לספח את כל הפילוסופיות שמתחילות מהחומר ונגמרות בחומר. כשאני מסתכל על העולם עם הכרה, אז אני רואה את הקדוש ברוך הוא. דווקא על העולם הגשמי, כי איזה שמך, מעשה את גורתך, לא כתוב שם בתהילים, לא כתוב ספירות, לא כתוב מלאכים, לא כתוב שום דבר, אני יודע שפוחדים לשם קונן שם. זה מה שהוא רואה. ואז הוא מגיע כמה הוא העין והאפס וכמה השם יתברך גדול. איך כמה דברים האלה? אז יש לנו את הבת של הקיסר, ויש לנו אבל את הבן של המלך. הבן של המלך זה עם ישראל, זה הנשמה, וכל אלה שהם באים לגלות את הכוחות המוכנים בעולם, והם צריכים לחבר, צריך להיות שידוך ביניהם, בין הבן של המלך לבן של הקיסר. וזה תיקון העולם. זאת אומרת, מהו תיקון העולם? תיקון העולם זה לקחת את העולם ולקדש אותו. איך לקדש אותו? על ידי שמגלים בו את האמת שיש בו כבר עכשיו. זה הנקודה. זה תמיד כך. תמיד כשבן אדם מגיע למדרגה מסוימת, זה לא שהוא עלה לעין שהוא. הוא מגלה בתוכו את מה שהיה כל הזמן, זה היה מסתר ממנו. עלייה זה להוריד הסתר. עוד עלייה להוריד עוד הסתר, יותר דרך. כאן הם הולכים ביחד, והוא נתן לטבעת והיא נתנה לו את הטבעת כי הלכה לישון. זאת אומרת, היה איזה זמן של הסתלקות, ואז את הטבעת, גם רמז על האמונה ועל התורה, דיברנו הרבה על הטבעת. את הטבעת בינתיים היהודי צריך לשמור שהקדוש ברוך הוא מסתתר. הטבעת של הקיסר מסתתרת, זאת אומרת שהמסר של הקיסר מסתתר. הקיסר מסתתרת, הטבעת שלו מסתתרת. היא הולכת לישון. היא נותנת לו לשמור על הטבעת, והוא לא שומר טוב על הטבעת. הטבעת נאבדת, ועד שהטבעת נאבדת, המשמעות של זה, שהבת של הקיסר היא ללא הטבעת. זאת אומרת, הטבעת זה מה שקושר יחד את הבן עם הבת. הטבעת זה האמונה והתורה שדרכה יכול היהודי לגלות בתוך ה... בתוך הבריאה את הקדוש ברוך הוא. רק שהוא לא שומר את זה, אז הבריאה כביכול מתרחקת מהמצב האמיתי שלה, המצב שלה מתרחק. ואז, והם נאבדים. הם נאבדים והם צריכים עכשיו לקדש את העולם, למצוא את העולם מהמקום שהוא נמצא ולהרים אותו. עכשיו הוא, אין לו את הכוח. הוא נמצא כמו יהודי בגלות, הוא הולך ונהיה משרת. זאת אומרת, הוא עוסק בהישרדות. בינתיים, איך אמר ירמיהו ליהודים שגלו מירושלים, הוא אמר להם, בנו בתים ושבו וניטעו גנות ואכלו את פריהם. יש לכם זמן, ברגע שזה יבוא, זה יבוא, אבל בינתיים אל תשבו על המזוודות. וככה בני ישראל התנהגו בגלות, הם דאגו שיהיה להם פרנסה ושיוכלו לחיות, ואם גירשו אותם לאיזשהו מקום בחוץ לארץ, אז הם התחננו שיתקבלו אותם חזרה. הם תפסו את זה כגזרה רע, לכאורה מה מגרשים אותם חוץ על הקצה, לא יצרה. טוב, זה היה קשה, אבל מה התפיסה שעמדה מאחורי זה? תפיסה של גלות. בן אדם שבתפיסה של גלות, הוא בעצמו לא יכול לתקן את הגלות. זאת אומרת שאני לא יכול להרים את עצמי, אני צריך לעצמי באוזניים. תמיד צריך את הנקודה הארכימדית, את הנקודה מבחוץ. אבל ככה זה, הנשמה שנתת בי באמת טהורה. אבל מה כל אחד יכול לעשות? בזמן הגלות מה שקורה, השכינה מכינה את הגאולה. אנחנו צריכים להשתתף. אנחנו צריכים להשתתף בכוח שלנו. הדבר הראשון שאנחנו משתתפים בהכנת הגאולה זה לדעת שאנחנו בגלות. זאת אומרת, זה שהוא בינתיים הוא הולך להיות משרת, זה לא אומר שבינתיים הוא מצא שם אישה אחרת, התחתן איתה או משהו כזה, זה לא, שום אופן. הוא שומר אמונים, אבל הוא יודע שעכשיו זה מצב לא מתוקן, ואז הוא יכול להשתוקף, הוא יכול להתגעגע. וכשבן אדם מתגעגע, לפעמים אנחנו התגעגענו, אני לא יודע כמה שנים, מתגעגעים, בסוף מתחיל לזוז משהו. עכשיו היא בינתיים היא הופכת את העולם, היא פוגשת כל מיני אנשים וכולם היא מחנכת, ובסוף הכי מעניין זה שכל מה שהיא לוקחת מכולם היא בסוף מחזירה להם. מה זה עניינים שהיא לוקחת? אז זה אנחנו תמיד לומדים. יש אחד מהתפקידים של השכינה, ככה זה מופיע בספרי חסידות, זה מופיע במצוטט מהזוהר הקדוש. יש לזה שורש בפסוק בתנ"ך שאנחנו אומרים אותו בליל שבת במזמור של אשת חי, שזה הפסוקים האחרונים של ספר משלי. כתוב שם על ה... ומי זאת האשת חייל הזאת? זה האישה, עטרת הבית, זה התורה, זה הנשמה, זה הצדיק, זה השכינה. יש הרבה רבדים איך להסתכל מי זאת האשת חייל הזאת. כשמדברים על כך שהאשת חייל זה השכינה, אנחנו מפרשים את הפסוק בתפון בעת בעוד לילה ותמתן תרס לביתה לחוק לנערותיה. המילה תרס יש לה מספר, מספר זה 289, רשת. זה במספר אחד יותר מהמספר של הרפ"ח ניצוצות. מי שמכיר את המושג הקבלי של רפ"ח ניצוצות, יש, הוא מופיע זה מופיע גם בתפילות שלנו, יש יש סידורים שהכניסו את העניין הצלון של, של הראשון חכמים, של הבן ישחל, הכניסו בספירת העומר. תסתכלו את העניין הצלון ארוך כזה, ומי שרוצה לספור ספירת העומר עם המניין, לא מספיק להגיד את זה. אז שם יש, הוא מזכיר שם, 288 ניצוצות, שצריך לברר אותן, ובספירת העומר אנחנו עושים חלק מהבירור הזה. למעשה מי שמברר את הניצוצות האלה, מה הם הניצוצות קודם כל? הניצוצות האלה הם ניצוצות שנפלו בשבילת הכלים, התקדרו על ידי חטאו של אדם הראשון, דיברנו על כל הדברים האלה בנפרד, לא הזכרנו את המספר, המספר הזה של הניצוצות שהתפזר, למעשה מי שמלקט אותו, מי שגואל אותו מתוך המציאות, מתוך הדומם והצומח, מתוך המציאות הגשמית, מתוך הגלות של התאוות, ויכול להיות לפעמים ניצוץ כדור שנמצא בתוך אהבה זרה או בתוך כעס או בתוך משהו כזה, וצריך לקחת אותו איך שזה מרומז שם בפסוק של בהגדה על רבי מאיר שהוא מצא רימון והוא אכל את התוך וזרק את הקליפה. זה עבודה של בירור הניצוצות, למשל כזה. אז נגיד, הוא היה צריך לברר את התורה של אלישע בן אבויה, שהוא היה כופר אבל הוא ידע ללמוד תורה, אז הוא הלך ללמוד את תלמוד תורה, הוציא ממנו את התור. וכן הלאה. עכשיו, מי שבאמת עושה את זה בתכלית זאת השכינה הקדושה. אנחנו יכולים להעלות את הניצוצות עד מקום שיד נשמתנו מגעת. מה פירוש עד מקום שיד נשמתנו מגעת? כל אחד מאיתנו, הנשמה שלו באה מאיזשהו עולם. הנשמות, כל הנשמות באו מהאינסוף, אבל הם התאזרחו בדרך באיזשהו עולם ומשם הם באו לכאן. יש נשמה גבוהה, זה נקרא שנשמה שהתאזרחה בעולם גבוה וקיבלה את האופי של העולם הגבוה ומשם היא ירדה ישר לכאן בלי להשתנות בעולמות יותר נמוכים. נשמה נמוכה יותר זה נקרא שהיא ירדה לעוד עולם, קיבלה את האופי שלא משם היא מגיעה אלינו. עכשיו, כל אדם יכול להעלות את הדירורים שהוא מברר עד אותו עולם שמשם באה נשמתו. תזכיר את חוק הטילים השלומים, אפשר לחזור חזרה לשורש. מה קורה שם? שם השכינה יורדת ואתה קום בעוד לילה. תשתתנו ותתן תלך לביתה וחוק לנערותיה. היא מעלה את הרש תלחת, הרש תלחת עם המילה ביחד. יש מילה, רפח, פרח, ביחד עם המילה זה צריך להשתתף. היא לוקחת את זה ומעלה את זה יותר גבוה ועד ידי כך נמשך שפע לכל העולמות. זה נקרא לתקטרת לביתה רחוק מנערותיה. עכשיו איך זה קורה בסיפור שלנו? כמובן שיש כמה וכמה אופנים איך שלוקחים את אותם נצוצות ששקעו בתוך גלות. הנצוצות האלה נמצאים בגלות, נמצאים בגלות בתוך הקליפות, נתפזרו שם על ידי חטאים, איך אנחנו אומרים, אבל חטאנו. אנחנו בעבותינו חטאנו על ידי החטאים ועל ידי כל הדברים הלא ראויים, נתפזרו כך וכך ניצוצות בתוך הקליפות. ויש בזה באופן כללי, יש בזה שני סוגים. יש ניצוצות שנפלו לתוך קליפת נוגה, גם על זה דיברנו בעבר. קליפת נוגה, הלשון של נוגה זה לשון שיש בו, אור. מושג של נוגה, מה זה נוגה? נוגה זה הכוכב שמאיר איילת השחר. נג'ת אל-טובה, כל הדבר הזה. הכוכב שמאיר בבוקר. בבוקר, מתי שאין עוד אור, אבל מתי שכבר החושך עלה. על הגבול. זה הגבול בין הקדושה לקליפות. יש קליפות שבהן אין אור בכלל. ויש קליפות, ויש קליפה דקה שיש בה אור, זאת אומרת קליפה שסמוכה לפרי, הקליפה הדקה, על הפרח של התפוז, לפני. הקליפה הזאת אפשר לאכול. זאת אומרת, הקליפה הזאת זה קליפה שתחת ממשלתה נמצאים כל הדברים המותרים. הדברים המותרים האלה, אפשר לקחת אותם ולהשתמש בהם, אבל איך מוציאים אותם מהקליפה, ויחד איתם מוציאים את הקליפה. אבל כשמשתמשים בהם נכון, אז הקליפה עוזרת. כל המציאות של הקליפה זה להשפיח את המקור. כשמשתמשים במשהו נכון כדי להתקרב למקור, אז הקליפה ממילא אין לה מקום. יש דברים שנפלו, יש ניצוצות שנפלו לתוך קליפות מאוד כאלה שהם אסורים בשימוש על ידי האדם. יש כאלה שאסורים בשימוש אפילו על ידי גוי. כן, יש שם ניצוצות בנו, יש כמה דברים להנות מעבודה זרה. לא יודע, לגוי אולי ניתן להנות מזה, אבל ודאי שאסור לו לעבוד את זה. על כל פנים, יש מעשים שאסור לו לעשות. יש הרבה דברים שליהודי אסור להשתמש. יש דברים שאסור להשתמש כל הזמן, יש דברים שאסור להשתמש בזמנים מסוימים, כמו יום כיפור, כמו פסח. ובתוך הדברים האלה יש התוצאות של קדושה, איך אפשר להעלות אותם? אז האמת של להעלות אותם רק בעל תשובה יכול. הוא התעסק עם זה, הוא עשה את זה, ועכשיו הוא חוזר בתשובה, אז הוא מעלה איתו את כל התוצאות האלה. לחילופין, איך יכול אחד כזה שלא חוטא לעלות את הניצוצות האלה בקדושה? איך הוא יכול? כשהוא נורא רוצה לחתור, הוא נמנע, והוא עוד אומר לעצמו ככה, רגע, מה עלה בדעתי עכשיו? מה שעלה בדעתי זה בעצם הראי שלי. אני תמיד צריך לנקות טוב טוב את המצח, אם לא יתקעי לא עולים בדעתי, לא את המצח, אני חושב שיש מחורי המצח. אז כשזה גורם לו תנועה של תשובה, אז הוא מתקן את הדברים האלה. זה בדיוק אותו דבר. כשנחזור בתשובה, לא צריך ללכת לעשות. מספיק שעלה בדעתי שאני רוצה לעשות, ואני חוזר בתשובה על המצב שלי, למה אני כזה שאני רוצה לעשות דברים כאלה, אז אותו דבר. המשמעות של זה שאותו דבר שפיתה אותי להשתמש בו ואסור לי, הוא עכשיו הגיע לשלמות התפקיד שלו. הוא עשה בדיוק את העבודה שהוא היה צריך לעשות. הרב יוסף כותב שהיצר הרע מגיע לבן אדם, אז בעצם הוא בא להזכיר לו את השם. זה השלמות שלו. כי הבן אדם באמצע הביזנס, הוא לא חושב על הקדוש ברוך הוא. עכשיו בא לו פתאום איזה משהו, אני משקר, רמות, אני יודע, באמצע המספר שלו. עכשיו הוא יסוד. אז הוא אומר, הוא טיפש, אם הוא היה חושב עוד מילה אחת, היה חושב, הוא יסור, בגלל שהשם אמר שעשור. וכמה טוב לי שאני יכול, יש לי הזדמנות עכשיו לעשות את המטוח להשם. כמה צריך לשמוח. הוא היה מתחבר להשם על ידי הרצון הזה, על ידי שעלה לו ברצונו לגנוב, אז מה שהיה קורה, זה היה עוזר עוד טוב, וזה לא היה חוזר אליו עוד פעם. זה בדיוק הוא מנושא. ובדרך כלל, עצר הרע, כתוב עוד משהו כמו זבור. עשית פעם לדרש זבוב שלא יחזור עוד פעם. אין דבר כזה. זבוב תמיד חוזר. למה הוא חוזר? כי יש לו שליחות, והוא לא ביצע את השליחות שלו. הוא בא להזכיר לבן אדם את השם, ובמקום זה הבן אדם נזכר בסעיף בקיצור שולחן ערוך, זה לא מספיק. זה מאוד טוב. אבל הוא בא עוד פעם, הוא בא עוד פעם. ככה הוא כותב, הוא כותב את זה באיזשהו מקום, תראה את הספר שלו לדרך המלך. זאת אומרת שיש לו מה שבא לפתות אדם לעשות אבון, הוא מדבר שם על עבירה, ממש עבירה. לא תאוות יותר שלא לשם שמיים, אלא ממש עבירה. הוא ודאי, המצב שלו הוא שהוא איזשהו ניצוץ שמלובש בתוך הקליפות עצמאות לגמרי, אותו יצר הרע. ובזה שהוא גורם לי להתקרב להשם, אז אני מעלה אותו, אני מעלה משם את הניצול וכל הקליפה פתאום לא נשאר מן הכלום. מה שנשאר משקר ברגע שנודע לי האמת. מה נשאר משקר ברגע שנודע לי האמת? נשאר מלא משהו. אפשר להמשיך להגיד את זה, אבל חסר משמעות. זה כמו ספיקה שנקבה את הבלון הנפוח ולא נשאר כלום. מה שנשאר מהיצר הרע, אני לא מדבר על היצר הרע של הבן אדם, אני מדבר על היצר הרע הפרטי של אותו סיטואציה. מה שנשאר ממנו אחרי שהבן אדם דרכו יתקרב להשם, זה בדיוק מה שנשאר משקר אחרי שנודע לי האמת. לא נשאר ממנו כלום. אז זאת אומרת שיש שני דברים. יש דברים שאני משתמש בהם, ועל ידי זה אני מתקן אותם. יש דברים שאני לא משתמש בהם, אבל אני כן משתמש בהם. אני לא משתמש בהם טכנית, אבל אני משתמש בהם כמקפצה. זה גורם לי, הרצון הזה לרחק אותי גורם לי שאני אתקרב יותר. בעצם רבי נחמן זה מופיע בשורה, בחצי שורה, אבל כל המניעות להגזיר את החשק. ואותו רעיון שהרמי התייחס לכותב אותו בסיפור. עכשיו, איך זה בסיפור? אצלנו בסיפור, הדבר הראשון מה שהיא פוגשת, שפוגשים אותה, אני שם יושבת על איזה חוף מודה, מטפסת על העיצים בלילה כדי שהחיות לא יגיעו לה, וביום היא יושבת על החוף ומחפשת אונייה עוברת שתוציא אותה. ואז מה קראנו? עובר שם איזה סוחר, שסוחר הוא, בסיפורי מעשיות תמיד הסוחר הוא מישהו שמשקר ומלמד וגונב. ונציע כמה פעמים, המוטיב הזה של הסוחר, ביידיש אומרים, גנר סויפר. הסוחר ההוא הידוע, אומרים את זה ביורניה ככה, שהוא מוכר דברים שהם עין ואפס, והוא מקבל על זה תשלום תמיד מזכירים. זאת אומרת, הוא מספק לאדם תאוות של רגע, והוא מקבל בתמורה המון חיים שבקדושה. אם האדם שומע בקולו ורוצה, אז זה תהליך הפוך מכל מה שדיברנו. מה אמרנו? ברגע שאני משתמש בו כדי להתקרב להשם, אז השקר הזה מתפוגג. מה קורה אם אני יודע לך אחרי זה? והשקר מקבל אנרגיה, מקבל כוח. זה נקרא עניקת החיצונים בקבלה. אז הוא מציע, הייתי רוצה, הייתי כן חליפים, הוא מספק לי תאווה שאחר כך ייתכן שהמצפון יפסיק לי איזה תאווה או איזה כעס או איזה רמאות, איזה משהו, ובתמורה הוא גוזר ממני את החיות של הקדושה, ואחר כך זה יפתר לי. והוא מתעצם על ידי, אז הוא סופר, והסופר הזה יש לו בן, והבן אומר לו, זה כאילו דור ההמשך של הסופר. יש את העץ הרע בשורש, ויש את העץ הרע ככה, שהוא מגיע לכל אחד באופן פרטי, זה כבר הבן של הסוחר. הבן של הסוחר רוצה להתאמן בסחורה וזה, הוא מקבל אונייה והוא מוצא אותה. הוא מוצא אותה, והוא נאלץ להבטיח לאחרת, אם לא רוצה לבוא איתו, שהוא לא יגע בה עד שהוא לא יתחתן איתה, כדין וכדאי. ואחר כך היא עושה לו איזה תרגיל ובורחת לו עם האונייה, הוא הולך. היא שולחת אותו להגיד להורים שיבואו לקבל את פניה, ולמלאכים היא נותנת יין, היא אומרת לו שייתן לו יין, ייתן להם יין, והם משתכרים והם יוצאים ונופלים על הרציף, והיא פורסת את המפרשים ובורחת. כשהיא בורחת עם היין, והיין הזה מציב אותה אחת. זאת אומרת, המושג של יין, לא דיברנו על זה, את הסיפור סיפרנו, לא דיברנו על זה. מה זה יין? יין עושים מהלבים. ענב זה דבר עגול, שלם, חלב. אין בו כל מיני ציוני דרך. תארו לעצמכם יצור קטנטן שבקושי אפשר לראות אותו, שהוא מטייל על הענב. הוא הולך שם מטייל, מה הוא רואה? הוא רואה כמו שאנחנו על כדור הארץ. הוא רואה שהענב שטוח. והוא מטייל על הענב, ויכול להיות שהוא עובר את אותה נקודה 20 פעם, אבל הוא חושב שכל הזמן מתקדם. אין לו מושג כמה זה גדול, ואין סופי זה דבר. זאת אומרת, ענב זה דבר שהוא מעלים על האמת. הענב, החיצוניות של הענב, זה מין דבר כזה ש... מה קורה כשנותנים לחיצה על הענב? יוצא ממנו, איך כתוב שם? משמח אלוקים באנשים, יוצא ממנו דבר טוב. כל הטוב שבענב יוצא על זה שנותנים לו לחיצה, הוא מוציא ממנו את הטוב. יש מציאות כזאת בעולם, כשבן אדם מסתובב בעולם, הוא אפילו לא יודע שהוא מסתובב כמו כלב שרץ בחורף אחרי הזנב של עצמו. הוא אפילו לא יודע מי הוא עושה, איך אומרים, הוא עושה במקום ברוך. עם כל המעמד, עם כל הזה, והוא נשאר באותו מקום. הוא לא מתקדם בזה. ברגע ש... נותנים לחיצה באיזשהו מקום, יש לו איזה, או שזה טראומה, או שזה שמחה גדולה, זה שום יעזור, שזה יהיה באופן טוב. אם זה קורה לציבור, יש איזה משהו נתקע, משהו זה, אז זה לא זה מה שחשבתי, זה לא כל כך פשוט, יש כאן משהו. ואז אם יש לו שכל, אם הוא זוכר, אז הוא יכול לקבל את הטוב שיש בתוכו. זה המושג של יין. בשביל זה הגימטריה של יין זה הגימטריה של המילה סוד. נכנס יין יצא סוד. מה זה הסוד? הסוד של העולם נקרא בשם יין. הסוד הזה נמצא אצל הסוחר. הוא מעלים אותו. הוא מבחוץ, הוא מוכר ענבים, הוא לא מוכר יין. הוא מוכר דברים כאלה, ותשמור, אל תיגע, אל ת... מישהו עוד פעם בקטיץ שצוץ כזה, יש פה מישהו כזה. אף אחד. אסור לנגוע בפרי, צריך לנגוע בלבעול. מי שנוגע בפרי, אחת אחרי כמה שעות הפרי מתחיל לרקד. אסור לנגוע בי. צריך להישאר שלם עד שיגיע ללקוח. וזה מין חיצוניות כזאת שצריך לשמור עליה, כל שיהיה טיק-טוק, ושאנשים יקנו את זה, ושאף פעם לא ידעו שהמשיכו להסתובב מסביב השתתיות שלמות, שגורמות לאנשים כמו הייצור המקופסות האלה, מסתובב מסביב הענב. פה לא מתפתח למשהו יותר גבוה, למשהו יותר פנימי. מה היא עושה? היא לוקחת ממנו את היין. היא לוקחת ממנו את היין. ומהיין הזה היא משתמשת. השימוש הראשון שהיא עושה זה שהמערכים של הספינה לא יתודה לברוח עם הספינה. אז היא אומרת לו, תראה, זה מן היושר ומן הראוי שתשקיע את הספינה, תשקיע אותם, שידעו שאתה מתחתן עם אישה כזאת חשובה. אז הוא משקיע אותם והם נרדמים שם. ואז היא עובדת, זאת אומרת, ההתחלה זה לנטרל, לסלט את מה שלא ראו לגמרי. זאת אומרת, הסוחר הזה והמלאכים שלו, הם היו ניסו קליפה כזה, שרק כשיש תיקון העולם אפשר לתת להם שפע חזרה. עכשיו צריך לקחת את השפע שנפל לידיים שלו. בינתיים הסוחר הזה מסתן, הוא מביא את האבא שלו ואין ספינה, ופה הסתכלו. עכשיו ממשיכה ללכת, ופה אנחנו, והיא היום, באמצע הסיפור השני, אצלי מתחיל קטע, אני לא יודע, והיא היום והיה מלך אחד, אז כבר לא סוחר במלך, והיה בונה לו פלטים על הים, ארמון, ליד הים, על החוף, כי שם הוצב בעיניו לבנות פלטים, מחמת אוויר הים, והספינות הולכות שם. והיא, היינו הבת קיסר הנעל, הייתה הולכת על הים. ובאת הסמוך לפלטים של המלך הנעל. והמלך הביט וראה ספינה בלי מנהיגיות, ואין שם אנשים. וסבר שהוא טועה עצמו. וקיבל לאנשיו שהסתכלו, והוא אומר, כן, כן, כן. והיא מתקרבה אל הפלטים. בספונטניות, ברגע הראשון, היא הולכת לראות, יש שם איזה ארמון, איזה משהו. אחת אחת ישבה עצמה, למה לא הפלטים? מישהו מתחילה לחשוב, אז היא אומרת, שמה יצא את זה? מי צריך את הבובסטיקה הזאת, ארמון? מי צריך את זה? הוא התחילה לחזור, ושלח המלך לסגירה, והגיעה לביתו. מקום הוא שלח המלך לסגירה, והיא התחילה לחזור. כן, פשוט... הוא חטף אותה. שלח עמיות שיסגרו לה את הדרך וחטף אותה. זאת אומרת, עכשיו, פעם שנייה שהסוד של הבריאה, הסוד של הבריאה, אתה יודע רזי עולם, זה הסוד שרק הקדוש ברוך הוא יודע אותו. הסוד של הבריאה נופל בידי החיצונים. הביטוי של זה בתוך התרבות שלנו, יש לו ביטוי. יש לו ביטוי לא רק ביוצרים גישים, מה שנקרא, ביוצרים רעים. יש לו ביטוי בהשקפות עולם, יש לו ביטוי בפילוסופיות, יש לו ביטוי בביתות. יש לו ביטוי בכל מיני, לפי מה שאומרים, אתה מחפש את הסוד של העולם. בואי, אנחנו נגיד לך את הסוד של העולם. הסוד של העולם נמצא אצלנו. זה ממש נראה כך. ולמה זה נראה כך? היא הרי... היא מגדירה את עצמה אחר כך, בקרוב לסוף הסיפור, שהיא גם גזלנית, אבל היא גזלנית עם חוכמה. זאת אומרת, היא משתפת פעולה עם כולה, ומרדימה את הערנות שלהם, ואחר כך היא יוצאת החוצה, ואין להם שום שליטה עליה. והקדושה, הרבה פעמים, ולעבוננו, זה המצב, הוא מתאר מצב שקיים. יש הרבה פעמים שיש, שאתה רואה, אתה קורא איזה משהו, שאתה יודע שהמקום שלו הוא לא טהור, הוא לא במה קדושה. הוא לא גדר של כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר למשה בסיני. הוא חידוש אמיתי, הוא לא חידוש משלושת אלפים שנה. ואתה רואה שזה ממש, זה נראה אותו דבר. מי שקורא קצת, מי שרואה את הדברים האלה, נראה אותו לדעת. מה יעדים? אנחנו, יש לנו בעיה, אני כמו ילד קטן שמסתכל בריאי, אז הוא לפעמים הוא לא יודע להבדיל מי האמיתי ומי ההשתקפות. הוא רואה את האמא בריאי, הוא יכול ללכת לריאי ולבכות לה שם, לבקש ממנה משהו. אבל בכל אופן, אנחנו כמו ילד קטן, מה רוצים מאיתנו? זה המצב. בשביל זה יש במסילת ישרים, ממש בהתחלת הספר, אני לא זוכר באיזה פרק, הוא כותב שיש מבוך, תקראו את המושג של מבוך, כן, כבר ידוע, הוא קורא לגן המבוכה. גן הידוע לצחוק הנטוע את יר הסרים, ככה הוא קורא לזה, הלשון של הרמח"ל. אז שם הוא אומר, אפשר להסתבך, זה הכל גדרות חיים בגובה של... זה צר וגבוה, והמעבר, אתה לא יכול לראות לך לאן להתרחק לראות, ואתה לא יודע לאן אתה הולך, ויש הרבה דרכים ש... אתה יכול לבוא שם ברעב כל הזמן, להסתובב. יש דרך אחת שמציע אותך חוצה, ואתה לא יודע, אז הוא רוצה לשמוע בכל אותה, יש מגדל באמצע. ומי שרוצה יכול להרים את הראש, את המגדל רואים מכל מקום, ואומר לו מגדל מישהו ומחווה את האנשים, מי שמתעקש ללכת לבד, הוא ילך לבד. זה המושג של ועשית כוחות אשר ירוחה, וזה המושג של לא תסור מכל אשר ירוחה, זה המושג של אמונה צדיקים, המושג של קבלה, של קבלה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע וישוע למתכונים ומתכונים נביאים. הרמב״ם בהקדמה שלו, כאשר אומרים משה רבינו, עד רב אשי, הוא מתאר את כל הדורות ואחר כך הוא חוזר חזרה, כשהוא מגיע לרב אשי, זה 40 דורות, אז הוא חוזר חזרה, רב אשי מרבה ורבה מרבה, חוזר, עד שמגיע למשה רבינו, נמצא שכולם מאשר אלוקי ישראל, ככה הוא אומר את זה. זאת אומרת, יש עניין גדול בזה שאנחנו סומכים על הגדולים, על הקודמים לנו, כי לבד אנחנו יכולים להסתבך. מדוע? כי העולם עדיין לא מטופל. כי הבת קיסר עכשיו, לצורך הבחירה, היא משתפת פעולה עם כל אלה. כשמגיע תיקון העולם, אז כבר לא צריך לברוח מהם, כבר לא צריך שום דבר, וכבר הכל הופך להיות אמת. באמת. האמת מתגלה וכבר אף אחד לא יכול לשקר את זה. אבל כשהעדיין לא מתוקן, אז יש פסוק בתחבולות תעשה לך מלחמה. אז בינתיים, כי האמת היא, אם זה לא היה רצון הבחירה, אז בעצם כל החוכמות של ההבל לא היו צריכות להתקיים בכלל. בדיוק כמו שמישהו ימציא מתמטיקה ששלוש ועוד שלוש זה תשע. כמה זמן זה חוק מעמד השיטה שלך? כן? ויגעו גשר עם החישובים שלו, אז אחר כך הקימו ועדת חקירה, כמו שנראית. חוכמה של הבל לא יכולה להחזיק מעמד. איך יש חוכמות של הבל שמחזיקות מעמד כל כך הרבה זמן? אז זה מצטור עבר בחירה. אז יש שם ארמון, ליד האוויר של הים, ועורכות שם ספינות, וזה מאוד נחמד, קראנו גם בסיפור הראשון, היה שם מאוד נאה. אבל... טוב, המלך עכשיו חוטף אותה, והמלך הזה לא היה לו אישה. למה לא היה לו אישה? כי לא היה יכול לגרור לו. כי מי שהיה רוצה לא רצתה לי, וכן הוא נפש. וכשבאת לשם בת קיסר עליו, אמרה לו שהיא שווה לה, שלא ידע בה עד שיפעל הכדת. זאת אומרת, היא ידעה שזה אף פעם לא יהיה. זה מה שהיא מתכוונה, היא כולה. כי ברגע שמדובר על אמת, שם הכל, שם זה מקום של שקר. ונשבר ואמרה לו שראוי שלא יפתח את הספינה שלה ולא יגע בה. היה לה עכשיו ספינה עם כל העושר של הסוחר שהוא מאוד הצליח. זאת אומרת, את כל מצוות הקדושה שנפלו בידי הקליפות היה עכשיו חזרה בידיים שלה, והיא כמו כל זה נפלה עכשיו לתוך קליפה חדשה. עכשיו היא אומרת לו שלא יגע בזה. הוא משתף איתי את הפעולה והוא מסכים. יש לזה הרבה, אפשר לראות, אם היה, אין זמן בשבילה, אבל ממש אפשר לראות, יש כל מיני דברים כאלה בחוכמות העולם שהן קליפות. איפה רואים שהן קליפות? כי בסוף זה אגוצנטרי, והבן אדם נמצא במרכז, ולא אתה ברוך הוא, וכל זה. זה קליפה, רואים שזה קליפה? אבל זה מאוד מדהים, אף פעם לא יגרו בשום דבר לא נקי, הכל נקי. זה הבחינה הזאת של בינתיים לא נוגעים בכלום. עד שלא יסתיים הקדת לא נוגעים בשום דבר, הכל מתוקצת, הכל בסדר. השורש הוא לא טוב. ואמרה לו שראוי שלא יפתח את הספינה שלה ולא יגע בה, רק שתעמוד כך על הים עד הנישואים, ואז יראו הכל את ריבוי הספורה שהביאה לבל יאמרו שלקח אישה מן השוק. היא ממש מדברת בשפה שלו. תדאג לתדמית שלך, נכון? אני גם תדאג לתדמית שלך. אז אנא, בשם התדמית שלך, אל תפתח את הספורה עד שתסתכל. תראה את זה לכולם בבום כזה, בבת אחת, ונפתח לתת. והמלך כתב לכל המדינות שהתקבצו ויבואו על החתונה שלו. זה גם מראה למה קודם הוא לא מצא אישה, כי מי שהיא רצתה הוא לא רצה. למה הוא לא מוצא? זה הכל סיפורי תדמית. אז הוא אומר לו, למה הוא נמצא לעצמו אישה? הוא יכול רק לבחור אישה כזאת שהיא משהו כמו שהוא מצא את הבת הזאת, והיא באמת גם הבת הזאת לא רוצה לה. כי משהו שהוא רוצה, הוא רוצה משהו שיפאר ויגדיל את שמו. אז צריך להיות משהו גבוה ממנו, ואז כמובן שהיא לא תמצא אותו. טוב, הוא בנה פלטים בשבילה, הוא בונה לה ארמון. יש בספר הקוזרי, אבל יש את זה גם היום, בהרבה מקומות, אבל שם זה מאוד בולט, כשהמלך קורא לפילוסוף, והוא קורא לחכם הישמעאלי ולחכם האדומי, לחכם ה... ולישראלי בתחילה, לישראלי הוא לא קורא. כי זה עם קטן, בסוף הוא קורא לישראלי והוא מתגייר, זה הסיפור שם. אבל כשהוא מדבר עם הישמעאלי ועם הנוצרי, אז מה שמעניין אותו זה שכל אחד אומר שהאמונה שלו היא אמונה אמיתית. והאמונה של השני נגמר לא נכונה. יש אמונה שהיא קרובה לאמת, זה אמונה של היהודים. זה כל אחד אומר. יאללה, נותן כבוד. הוא בנה לפלטים. כן, החתונה היא שלו. הוא לא אומר שהוא מזמין, שימו לב. הוא לא כותב לכל המדינות שהתקבצו ויבואו לחתונה שלהם. הם לא מתחתן, הוא מתחתן. החתונה היא שלו. הם לא יודעים להתחתן, אז הוא מתחתן איתה. אבל החתונה היא חתונה שלו, הכבוד הוא כבוד שלו. הוא נותן לה כבוד, הוא בונה לה ארמון. והיא ציפתה, עכשיו נראה איך שהיא, לא רק שהיא יוצאת משם עם כל הספורה שהגיעה, זאת אומרת כל הניצוצות שהיא גאלה מהקליפה, עם כל הניצוצות האלה שהיא גאלה מהסוחר, היא יוצאת מהמלך הזה, היא גם יוצאת ממנו עם רכוש חדש. היא מציעה ממנו משהו, מה היא מבקשת? וגם את זה היא מחזירה בשביל. היא ציפתה שיביאו לה 11 בנות צרים שיהיו עימה. מי שזוכר את המזמור חד גדיה. בעצם זה פסוק בבראשית, השם של הירח ואחד אפת כוכבים. נכון? מה זה המספר של 11 כוכבים? יש עם בית מזלות. וסופרים 11 כי היבט כנראה זה הראשי, זה משהו שלא מספר ביחד עם כולם. גם כאן הוא 12, ביחד עם הבת הזאת הוא 12. המספר הזה של 12 זה המחזוריות של הטבע ושל החודשים ושל ה... בערך בשנה יש 12 חודשים, כל המחזורים של הריח. לא בדיוק, חסר חד כל יום, אבל זה בערך ככה. זאת אומרת, יש עניין של הנהגת הטבע. והנהגת הטבע הזאת, איפה נוגעים טבע? איפה היו צריכים ללמוד טבע, אתה יודעים? איפה נוגעים טבע? תחשבו לבד. בעצם טבע היו צריכים ללמוד, כשהגיעו הולך ללמוד מוסר, ספרי מוסר ויראת שמיים, כמו שהולך ללמוד פנימית התורה. הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא רוצה להכיר את סגולת השם. אז זה צריך להיות המוטיבציה שלו, ללכת ללמוד טבע. אחרת מה הוא צריך לדעת את כל הטבע שלך, לא מספיק מה שהוא יודע, מה שהוא צריך. המוטיבציה שלו ללמוד טבע זה להכיר את גדולת השם. אז טבע היו צריכים ללמוד בבית מדרש, לא סתם בבית מדרש. בית מדרש שלומדים פנימיות, שהם עוסקים בעבודת השם, שם צריך ללמוד טבע. איפה אסור ללמוד טבע? איפה שמסתכלים כל דבר על החיצוניות. אני מדין טבע, אז אפשר להפוך את זה, ואני אל זר, כן? אפשר לעבור לעבודה זרה, את כוחות הטבע. כאלה שנשארו אחרי הנצרות ואחרי האיסלאם, המשיכו לעבוד עבודה זרה, אז יש כמה וכמה, כל מיני דברים בריטיביים בתרבות שלנו, לא יודע כמה זה נכון, אבל כל פעמים, יש כאלה שעובדים מלימים ורוחות רעות, יש כאלה שעובדים לכוחות הטבע. זאת אומרת, הבן אדם יש נטייה לקחת את כוחות הטבע ולהפוך אותם לאלימים שלו. יש נטייה כזאת בטבע שלו. בטבע של האדם יש נטייה כזאת. אז בן אדם כזה, מה שהוא יודע פחות טבע, יש לו פחות אלימים. עכשיו היא לוקחת מהם את הילוך המזלות, את חוכמת הטבע, ואת כל זה, לוקחת את בנות השרים, והיא מצווה שיהיו איתה, היא המנהיגה שלהם. היא הולכת לעשות שם איזה בירור. וציווה המלך ושלחו לה 11 בנות צורים גדולים מאוד, ובנו לכל אחת פלטים מיוחד, והיא הייתה, הייתה לה גם של פלטים מיוחד, והיו מתקבצות אליה, והיו מזמרות בכלי שיר ומשחקים שם עימה. תמיד הקשר הוא תמיד שירה וזמרה זה הקשר האמיתי בין אנשים, יש כמה סיבי קשרים. קשר התקשורת הרגילה זה לדבר, יש תקשורת, כתוב בשיר השירים עיניי חיוני, תסתכלו איך אנשים תקשיב אחרי השני אחרי הרבה זמן שלא ראו. אז יש, איך אומרים, יש לחיצת יד, יש חיבוק, יש משיקה, יש דיבור, מדברים הרבה, כן? זה כיף לדבר, אבל יש משהו יותר עמוק, שמסתכלים אחד לשני בעיניים, אי אפשר להפסיק להסתכל, כשופטים. יש עניין שהרעיון דברים בטלפון, אבל אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר לראות אחד את השני, אבל אפשר לשתוק, לשתוק ביחד, וזה משהו נפלא. ויש עוד איזה ערוץ, אני לא הולך להגיד מה יותר עמוק ומה פחות עמוק, כי זה כל כך מורכב. יש ערוץ של השיר. יש בזה כמה אופנים, יש אפשר לשיר לך שיר, ואפשר לשיר איתך שיר. אבל השיר זה קרבה. ואנחנו רואים שטבע האדם, כשמתחילים לשיר, אז הוא נספח לשירה. כשמישהו מדבר, אין שום רצון לדבר איתו ביחד. כשמישהו שר, שרים איתו ביחד. ספונטני. הם לא מכירים, הם שרים את הקטעים שקולטים, אבל שרים את הבירה. זה סוג של קרבה, שהם היו משחקים ושרים יחד. זאת אומרת שהיא מעלה אותם לרובד שלה. פעם אחת אמרה להם שתולך עם הים על הים, והלכו, והם משחקים שם, ואמרה להם שתכבד אותם ביין טוב שיש לה ונתנה להם היין שבתפילה והם השתכלו ונתנו ושכלו. עכשיו זה כבר היין שהיא גאלה מאותו סופר, עכשיו היא משתמשת בו פעם נוספת. קודם היא השתמשה בו בשביל להרחיק את המלאכים, עכשיו היא משתמשת בשביל לקחת איתה את בנות השרים. הם נרדמים והיא מעלה את העוגן, והלכה והתירה הספינה, נעלתה את העוגן, ופרצה הבילונות, ובחיים הספינה. והם, היינו, המלך והנשאר, הוציאו וראו שהספינה היא נעלה, והם נבלו מאוד. כל החיות שלהם, והחיות שהם נעלתו מהקדושה. וברגע שהחיות הזאת נאבדת מהם, אז אמר המלך, נדארו שלא להגיד לה פתאום, כי צערה היא גדול מאוד בספינה היקרה כזאת, וחשב שהיא בחדר שלה. כי המלך לא היה יודע שבעצמו הברכה עם הספינה, הוא היה סבור שידיים בחדרה. גם אולי תסבור שהמלך נתן לאחד את הספינה, לאחד אחר. זה מנערה באירוניה כזאת. זאת אומרת, כנראה התחשוד בי שלקחתי ממנה את הספינה ונתתי למישהו אחר. למה כנראה התחשוד בי? כי זה המהלך מחשבה של המלך. כן, אז במלך כנראה כולם חושבים כך. רק ישלחו את שררה אחת מהבנות צורים הנה להביא לה בחוכמה. טוב, אמרו לחדר אחד ולא מצאו אדם, אבל כל הבנות צורים היו פעם על הספינה. לכן לחדר שני, לכן עוד 11 חדרים, ולא מצאו אדם. הסכימו לשלוח בלילה שרה זקנה להביא לה. אני לא יודע למה בלילה. לפי הסיפור זה עבר היום בחיפושים, אז הגיע לילה, אבל מה המושג כאן של לילה? צריך לחשוב על זה. תחשבו על זה. בטח תמצאו משהו. ולמה אתה צריך תהילה? בסיפור זה שום דבר לא מוזר. אחת תפילה עם הרבה ניסיון, סבתא טובה כזאת שיכולה להגיד את התורה כזאת שלא תחתוך הרג, כן, אבל מה המושג באמת, אני לא יודע. והלכו לחדרה, עכשיו התפילה הזאת כבשת לחדרה, ולא מוצא אדם ונבהלו מאוד. אבל הם לא עושים כלום. הם לא יודעים איך לחפש בכלל. והדברים שבאמת שרים ענם, שהם מבינים שהגיעו להם לגרות זה מזה, אבותיהם של הבנות, באתר ראו שהם שולחים לגרות, אין להם שום דרך לבנותיהם. עמדו השרים ונסעו בעצמם לשם. ולא מצאו את בנותיהם, וחבל להם מאוד. אמרו לשלוח את המלך, דהיינו למקום ששולחים החייבים איתה. יעני מסיביר, משהו כזה, לשלוח אותו. כי הם היו שרי המלוכה. אך נתיישבו מחתה המלך שתחייה שילוח ונאנס בדבר. והסכימו להעבירו ממלכותו לגרשו, והעבירו אותו לגרשו והלך לו. מה שרואים כאן, שכשהיה לו את... אומרים, בהתחלה גם לא היה לו אותה, הוא כן היה מלך. אבל עכשיו היו גם בנות השרים. כשיש לו על כל פנים, הוא לא צריך כדי להיות מלך, הוא לא צריך שיהיה לו במלות את התפיסה של הבת תפיסה. זאת אומרת, תרבות יכולה להתקיים, מיסטיקה, תרבות, דת, פילוסופיה, יכולה להתקיים בלי לדבר על המוחלט ובלי לדבר על כל מיני עניינים ברקיע השביעי, אבל משהו היא צריכה, היא צריכה איזה שלד רוחני, איזה משהו, איזה מין, שזה יתראה אסטרולוגיה, שזה יתראה כוכבים, שזה יתראה חודשים, שמשהו צריך. ברגע שלוקחים את הכל, ומכניסים את הכל לתחום הקדושה, הרי הם הלכו עם הבת של הקיסר, ומגלים על כל פנים באיזושהי צורה, באיזו אופן, אפילו אם זה עדיין לא מתקבל בעולם, מגלים שהכל נטו רק רצון השם, אין שום, החוק היחיד שקיים במציאות זה רצונו יתברך. אז המלכות של הקליפה מאבדת את הכוח שלו. אין לה מה להציע יותר. זה בדיוק, עוד פעם, אותו סיפור כמו שאמרנו קודם, מה שקורה לשקר ברגע שחושפים את האמת. מישהו יכול להמציא תיאוריה שקרית מכאן בהודעה החדשה, ובינתיים זה לא קרה. אבל אם מישהו יודע את האמת והוא בא ואומר אותה בקול, אז פרק זה לא מאמין מה שחי איתו. והיא, היינו, הבת קיסר הנ"ל שברכה עם האחת עשר בנות שרים, הלכה עם הספינה. אחר כך נמהרו עשרות הנ"ל, בשביל להעביר אותה משפה שלה, הרדימה אותה. הרדימה אותה, ולכה להם את הדעת. יש בחינה כזאת, יש משל מהבעל שם טוב, על אין שמחה אלא בבשר, אין שמחה אלא ביין. הבעל שם טוב שואל, נו באמת, מה, זה השמחה? זה כתוב על לא טוב. אין שמחה אלא בבשר ויין. אז הבעל שם טוב אומר שיש, אומר משל, ששני קבצנים הלכו לקבץ מדבות ביחד. אחד לא יכל ללכת, והשני לא יכל לבוא, היה עיוור. אז הוא הרים את זה, שהעיוור הרים את זה שלא יכול ללכת על הכתפיים. והם הלכו ביחד, הם הלכו בקבצי נדבות. לאן הם הלכו? הם הלכו בעיקר לשמחות, כל החתונות. העיוור למטה הוא לא רק עיוור, הוא לא חירש. יש לו רגליים בריאות, יש לו גוף בריא, אבל הוא עיוור והוא חירש. הוא לא רואה את הריקודים, הוא לא שומע את המוזיקה. יש לו תחושה של זמן. כשהוא עובר מספיק זמן, שהוא כבר מתאר לעצמו, שהוא למעלה מנהיג אותו, כמו שמנהיגים סוס. הוא יושב למעלה ואומר לו ימינה, שמאלה. כשהוא עובר מספיק זמן, שהוא כבר חושב שעשו כבר את כל הנגלה, ולכו מספיק נדמות, אז הוא רוצה לצאת החוצה, ללכת לעוד חתונה. אבל העליון יושב שם, והוא רואה את הריקודים, הוא שומע את המוזיקה, והוא מרגיש שהוא לא יכול לזוז. אז מה הוא עושה? הוא הולך, הוא יוצא איתו, הוא יוצא איתו. נכנס איתו לבית מרזח, וקונה לו בקבוק משקה, וחוזר איתו לחתונה, ונותן לו לשתות.
ואז הוא מאבד את תחושת הזמן ונהיה מין כזה, הוא מתחיל לבכות. ואז העליון שמח שיש לו רזרבות טוב. אז הוא רוקד בגלל המוזיקה. והוא רוקד בגלל המשקה, אז הוא מעט שמחה לב בשר ויין, מה פירוש? האמת שהנשמה שמחה כשמגיע חג, אם אנחנו יודעים מה הנשמה מרגישה בחג, ההכרה שלנו היא לא פתוחה לזה כל כך. לפעמים מנצנת משהו. יכול להיות הרבה פעמים, אבל זה לא פתוח עד הסוף. אם זה היה פתוח עד הסוף, אז בכלל, יכול להיות שלא יכולים לעמוד לידינו, אבל איזו שמחה יותר לנו. אז מה עושים? אנחנו רוצים להרגיש את השמחה הזאת, אבל הגוף מפריע. יש לו, יש לו אוברדרפט, יש לו, יש לו גלויות, יש לו, יש לו כל מיני ברדיים. המגיע אחד, הם דואגים קודם שהגוף יהיה טוב, שלא יבלבל את המוח. אז נתון את מה שהוא צריך, את מה שהוא אוהב, הוא מתחיל לשמוח. ואז יותר קרוב שהנשמה יכולה לגלות את השמחה שלה. מבחינה כזאת, אם אתה נותן את להם יין והם שותים, היין הזה עצמו יש לו את הסוד שהוא מגלה להם את הסוד של הבריאה. כי היין עצמו הוא מבחינת סוד. אמרנו, מה זה היין הזה? היין הזה זה הסוד של הבריאה. היא נותנת להם את הסוד. בשלב הראשון הסוד הזה גורם להם שוק. הם מאבדים את כאילו את ההכרה. אחר כך לאט-לאט זה מעביר אותם את ה... הם עכשיו איתה על הספינה, גמרנו, הם כבר לא, הם לא בממלכה של אותו מלך. מנהרו הסתרות עליו, והתחילו שינוי שחקים מקודם. בהתחלה הם עוד לא מודעים לשינוי שעבר עליהם. כי לא ידעו שהספינה כבר הלכה מן הספר, ואמרו לה לחזור. ומשיב עליהם, נשאר עוד כאן קצת. עוד מעט. יש לפעמים שאין תשובה על טענה, הם מספרים על אחד מתלמידי המאגיד ממדריד. שמעתי זה מאדם נאמן, שהוא היה לו קבלה של סיפורים מדויקים, הוא אמר ש... אבל הוא לא אמר שם. הוא אמר שהפך להיות צדיק עליון וקדוש מכוח זה שהוא היה אומר ליצר הרע שלו עוד מעט, עוד כמה דקות. אף פעם לא אמר לו לא, אמר לו, בסדר, עוד מעט. נשאתם עוד קצת, עוד מעט. ואחר כך עמד רוח צערה. ואמרו נחזור לביתנו, והודיע להם שהספינה כבר פרשה מן הספר, וכבר פרשה מן הספר, זאת אומרת, אנחנו כבר רחוקים מאחור. שאלו אותה על מה הסתת, אמרה שהייתה ירה, פן תשבר לך, אמרת רוח שערה. כשיש שערה קשה, והספינה מעוגנת עם עוגן, אז היא יכולה להישבר. אל תנו ככה להתירה ולפרוס אבילאות. מה זה רוח שערה הזאת? רוח שערה היא זה לשם של הזוהר. יש רוח צערה במס אר גופי ובשמטו בברנש. זאת אומרת, רוח צערה זה אחד מהשמות של החליפות עצמאות. יש צערה של יש קליפה, כתוב במזכרת יחזקאל, כתוב השורשים של הקליפות, שם זה לא קליפה. כתוב רוח צערה והענן גדול ויש מפלטחת. אחר כך כתוב בנובל הסביב, לפלטה הרגילית, אבל כתוב שם רוח צערה. רוח שערה תמיד מסמל מין בלבול, משהו שיוצר אי סדר. ובעצם הם היו כל הזמן בתוך הרוח שערה. מי לא, אבל הבנות האלה היו בתוך מדינה שכולה הייתה רוח שערה. כשהם שתו מן היין, והם עברו מן מעבר כזה, עברו איזושהי טרנספורמציה, כעבור כמה זמן הם פתאום מתחילות להרגיש את הרוח שערה. רוח שערה היה כל הזמן, הם לא הרגישו, כי הם היו... בוא נשאל שאלה כזאת. בתוך הרוח שערה אף אחד לא מרגיש נוח, נכון? שום דבר חי, שום דבר צומח, אתה לא מרגיש נוח בתוך רוח שערה. איך מרגישה רוח בתוך הרוח שערה? הרוח שערה עצמה, איך מרגישה בתוך הרוח שערה? אתה מרגישה שערה? כל השערה זה עניין של חיכוך, אני עומד לא מקור. ברוח שערה ועושה לי כך, אבל אני מת לעצמי. שני סנטימטר קוב של רוח שערה שטסות אחת ליד השנייה, מפריעות אחת לשנייה, משום אופן לא. הם היו חלק מהרוח שערה. אז הם לא יכולות להרגיש את הרוח שערה. ברגע שהוא מעביר אותה, היא מעבירה אותה מאליו, פתאום הן מתחילות להיות מודעות לרוח שערה. זה קורה בחיים שלנו, שאנחנו עוברים מהפך, מהפך מחשבתי, מהפך רגשי. אחר כך אנחנו פתאום לוקחים ספר שקראנו לפני. פתאום אנחנו לא יכולים לקרוא אותו. אנחנו רואים שזה מפריע לנו, וקודם זה היה בכיף. וכן כעצב הזה, יש הרבה פתאום שומעים דיבורים ששמעו פעם.
ופתאום, לא, זה לא. למה קודם? קודם אני הייתי כך, אני הייתי כזה. אז הוא לא יכול להפריע לי. אני לא עצמי, יכלתי לכתוב את הספר הזה. עכשיו אני רחוק משם תפוף פה שאתה, אני לא מפריע לי. פתאום התחילו להרגיש את זה כמו הצער. אל תנוכחה להתירה ולפרוס הבילאות. טוב, אז הם נכנעו כמובן, היה טוב להם איתה. הם לא כל כך התגלגו לחזור למלך הזה. והם הולכים על הים, הבת תיסה עם 11 בנות שרים עליהם. והם מזמרים שם בכלי זמר. עכשיו זה פסוחה של קדושה. ופגעו בפלטים, עכשיו הם מתקנים את השורש, כמו שאמרנו קודם, שבן אדם עולה בצונו משהו, אז הוא יכול להימנע מלעשות, אבל הוא יכול גם להגיד, רגע, מה קרה שאני רוצה דברים כאלה בכלל? מה קרה לי? שימו לב, הרבה יותר קל להימנע מלעשות אם אנחנו מפעילים מחשבה כזאת, מה קרה לי שאני בכלל רוצה את זה. כשאני רוצה את זה ואני רוצה להימנע, זה נורא קשה. אבל כשאני מעלה מחשבה כזאת, רגע, מה קרה לי שאני רוצה דבר כזה, הרבה יותר קל להימנע. וזה שזה באמת קצת טובה. זה לא מופיע בדרך המלט, במקום אחר. אז פה הם היו צריכים לתקן את השורש, אבל כל זה שהיא נכנסה לרשות של המלט הזה, שהיא התקרבה על הארמון, ואחר כך הוא יכל לתפוס אותה. היא רצה לחזור ולא הצליחה. עכשיו הם פגעו בפלטים, והם עדיין לא היו מבוררות לגמרי, אז הם אמרו לה, הצרות התקרב לשם, בוא, הנה יש איזה... איזה מקום ששאר האדון בו לא צריך להיות על הים. ולא רצתה, ואמרה כי נתחרתה שהיא נתקרבה אצל פלטין עליו. היא אומרת, היא לא רק חושבת בראש, היא אומרת לה, היא מלמדת אותה. עכשיו היא מתקנת את מה שהיא התקרבה, הקדוש ברוך הוא הזמין לה את אותו דבר שהיא תגיד את הלא ברגע הנכון. היינו על שהיא נתקרבה לפלטין של המלך עליו שרצה לשאר אותה כמה. עכשיו זה מתיקון של הרצון, לא רק תיקון של המעשה. כתוב, ולא רצתה. זהו, עכשיו כאן מתחיל עוד פרק. יש כאן ארבעה פרקים בפרקאות שלה. פרק אחד אצל הבן של הסופר, פרק אחד אצל המלך עם 11 בנות. עכשיו יש כאן...